חשבתי לעסוק כהמשך. פעם שעבר ככה דיברנו על איך מתרגמים את כל מה שלמדנו לחיים, ומבינים שזה הערך הגדול, לזכור את זה, להתחזק בזה. אז ככה כהשלמה לדבר, חשבתי שנעסוק היום בסוגיה של דוד וגוליית, אבל מפן מיוחד של פעם מיוחד מתוך דברים שכתב דרור ויינברג פה בעבודת סיום שלו, שהוא היה במכלל פום, ניקוז ומטה. אז הוא היה לו, אז היה הפסקה בצבא ככה, מי שככה מקדמים אותו, אז שולחים אותו ללמוד, והוא היה תוך כדי לומד גם יהודים צבאיים במכללה, ובמקביל היה הולך ללמוד בירושלים אצל רבותיו. היה לומד תנ"ך עם הרב קלנר, מאוד היה מחיה אותו ממש. ולמה אני קורא בזה? כי בעיניי זה ממש, אם עסקנו בהרבה תכנים מוכנים, אידיאליים מאוד משמעותיים, ואנחנו רוצים עכשיו לדעת, לתרגם אותם לדורנו, אז בעיניי זו דוגמה מאוד, מאוד חזקה של תרגום על תורה לחיים. ולאו דווקא בכישרון הצבאי, את זה אני רוצה להדגיש כבר מההתחלה, שאם חושבים שעיקר הכישרון, עיקר החידוש של דרור היה בכישרון הצבאי, שהוא היה מאוד גדול, אבל זה לא עיקר החידוש. עיקר החידוש היה בדיוק בנקודה הזאת של לתרגם את התורה לחיים. ואנחנו מה שזכינו לראות את זה פה באזור בצורה חיה, בצורה ממשית. תקופה שככה היינו בישיבה והייתה מאוד סוערת בצורה בלתי רגילה, היו יורים על חברון כל יום, כל הצירים פה היו משוגעים לגמרי. הציר שאנחנו גרים בו, תלם, היה סגור בה, היה נסגר בה אחר הצהריים, כל הדבר הזה. וראינו שהמציאות משתנה, המציאות השתנתה מכוח רוח, מכוח אדם שככה חי את הרוח של האמונה והקודש, והביא אותה לתוך החיים, הביא אותה לתוך המציאות, לתוך ממשות, וזה בעיניי היה שיעור גדול מאוד בהקשר הזה. וזה בדיוק הנקודה שאיך אנחנו ככה רוצים לקחת כל מעיונות הטוב, מעיונות האמונה של עם ישראל, כל אחד בכישרון שלה, כל אחד בתחום שלה, אבל לדעת כאילו שזה בסוף המשימה הגדולה שלנו, כן? איך מתרגמים את זה וחיים את זה, וכמה ברכה זה נותן לעם ישראל. ופה אנחנו ממש ראינו דוגמה חיה לדבר הזה, איך זה שינה את כל ההתייחסות פה באזור. אבל אני רוצה לתת ככה ללמוד לכם את הדבר הזה, כי באמת דוגמה מאוד מעניינת. תוך כדי שדרור לומד עם הרב קלנר סוגיות בתנ"ך, אז הוא לוקח את הלימוד שהם למדו פה בסוגיה הזאת של דוד וגוליית, וכותב עבודת הגמר שלו לדוקטור שם במכללה. הוא עושה כסיכום של עקרונות הרוחניים שהוא למד מדוד, ואיך מתרגמים את זה לעקרונות המנהיגות פה בימינו, בדור שלנו, בצבא הגנה לישראל. זה דבר שנראה לי מעולם לא היה, נכון? ממש יניקה מהתנ"ך ותרגום ישיר, כן? לשיטת מנהיגות בפועל, בתוך צבא הגנה לישראל של דורנו. דבר ממש מופלא. הרב קלנר את הספר שלו על שמואל הקדיש לדרור, וחלק מההקדשה כתובה פה. כן, זה למעלה, הערה של הרב קלנר, בהקדמה שלו לספר, הוא כותב: במסגרת הכנת עבודה שהוגשה על ידו בעת לימודה בפום, עסקנו יחד בסוגיית פרק י"ז בספר שמואל. לסוגיה זו, העוסקת בצמיחת דמותו של המלך בישראל, המובאת כאן בספר, ניתן על ידי דרור תרגום יישומי מעשי מיוחד לדורנו. הוא משקף אותי באופן מופלא את אישיותו, את הקו המנחה, צורת הסתכלותו, ודרך מפעל חייו בצה"ל שעומדים לנס. ולמטה יש פה את הצילום של חלק מהעבודה שדרור הגיש שם במכללה. אז אנחנו נלמד את הפרק מתוך הרוח הזאת של הרב קלנר, ושאחר כך דרור מיישם אותה, והיא כאן, היא חייתה פה בנחלת יהודה, נחלת יהודה שקמה לתחייה אחרי 2,000 שנה. והנה גיבורי יהודה חוזרים פה למקום ולומדים מחדש את כל כל תפיסת החיים, את כל האמונה, ואיך מממשים אותה בדור המיוחד שלנו, ובמיוחד איך מממשים אותה כשעם ישראל עוד לא שמה, ויש אנשי אמונה שרוצים לדחוף קדימה, איך ניגשים לתוך העניין הזה. בסדר? אז אנחנו נכנסים לתוך הפרק, קצת לאמצע שלו, אבל לתוך הנחה שאתם מכירות, ואולי אפילו למדתם שמואל השנה? כן, למדתם גם את הפרק הזה, דוד וגוליית? לא הגעתם? טוב, ברוך השם. לא משנה. זה באמת אחד הפרקים הבאמת מכוננים, סוג של מעבר קומה, אבל איך זה נעשה, זה דבר באמת מדהים. פרק אחד קודם, דוד נמשך על ידי שמואל, שגם סוגיה מאוד מעניינת, אבל נמשך בסתר, לא בגלוי. בסדר? זאת אומרת, עם ישראל לא יודע את זה, וגם בא בצורה גלויה, שאול עדיין המלך. זה המצב המורכב שנמצא כרגע, שדוד כבר נמשך, אבל שאול עדיין מולך. ובנקודה הזאת, מגיע המצב שבו פלישתים נאספים להילחם נגד עם ישראל, גם פה לא רחוק בעמק האלה, נאספים להילחם נגד עם ישראל, ויש את אותה סיטואציה מאוד מבזה, שבה גוליית הענק הפלישתי יוצא כל יום ומבזה את עם ישראל. מבזה את עם ישראל וקורא עליהם תגע ואומר, תשלחו מישהו כן שילחם נגדי ונראה אתכם. באיזשהו מקום הפלישתים תמיד מכוונים לבחון את עם ישראל, לראות האם עם ישראל יודע גם לתרגם את התורה שלו לחיים. ולכן זה ההצעה לעשות את זה אחד על אחד, אחד על אחד זה בלי כל המעטפת של הכלל והניסים, בואו נראה אתכם מה שנראה, אם אתם יודעים בפועל, כן? הגבורה הישראלית מול הגבורה הפלישתית, האם יש לזה קיום? או שאתם טובים בדיבורים רוחניים ובכלל ישראל וניסים, והכל מלווה לכם בכל מיני אפקטים מלמעלה, אחד על אחד. ועם ישראל נמצא במבוכה מאוד מאוד גדולה, גם הניגודית, מבוכה גם הניגודית, וגם מורלית, רוחנית, מוסרית, מכל הבחינות. עם ישראל פה כמעט משותק. וכך 40 יום שהפלישתי המזוהם הזה יוצא כל יום ממחנה פלישתים ואומר, נו קדימה, איפה אתם, כן, בזויים, מבזה אותם, מקלל את עם ישראל, ואין לאף אחד יכולת לעמוד מול הדבר הזה. ודוד המלך, כרגע לא דוד המלך, דוד הפשוט, הוא כל כך הסתיר את עצמו עד היום הזה, שהוא אפילו לא הוזמן למלחמה הזאת בתור חייל. אפילו לא בתור חייל. אתה בחומר שלו בתור מצביא, בתור לא כמו שהוא יהפוך מהמלחמה הזאת ועל. זאת אומרת, זה פרק ההתגלות של דוד המלך, שעד היום לגמרי עם ישראל לא מבין, מתאו, פספסו אותו, כל הרדארים של כולם, כולל המשפחה שלו כידוע, כולם, אף אחד לא קולט מי זה הבן אדם הזה. כן? הוא מכיר את הסיטואציה, נכון ששמואל מגיע למשוך את אחד הבנים של ישי, וישי מראה לו את כולם, חוץ מאחד שנמצא שם כן, בשדות, רואה את זה, אתה אומר, אתה בטוח שאין עוד אחד? יש עוד אחד, אני נראה שאתה רוצה לראות אותו. כן, זאת אומרת, לא קלטו את המדרגה העצומה שהולכת ונבנית שם, בגברות שם, ודוד הולך ובונה מדרגה שאף אחד מעם ישראל לא משער, הוא לא מתאר מה נמצא לנו פה מתחת לרדאר. ועד השלב הזה, הוא אומר, נראה, די בכוונה, דוד מסתיר את עצמו. עד לשלב שאין לו ברירה. וכאן מגיעה הסיטואציה, דוד מגיע בסוף 40 יום, כשעם ישראל כבר חווה את ההשפלה הזאת במשך חודש, ודוד נפגש את זה בפעם הראשונה. אז בוא נראה. וישכם דוד בבוקר, ויתוש את הצאן על שומר, כן, בצורה מאוד אחראית, הוא משאיר את הצאן בשמירה, וישא וילך כאשר ציווהו ישי, ויבוא המעגלה, והחיל היוצא למערכה ויראהו במלחמה. הוא מתחיל להתקרב למחנה. ותערוך ישראל ופלישתים מערכה לקראת מערכה. ויתוש דוד את הכלים מעליו, על יד שומר הכלים, וירוץ המערכה, ויבוא וישאל לך ושלום. כן, הולך, כן, זאת הייתה השליחות שלו. הוא כאן על תקן חיל אפסנאות, כן, אבא שלו, שולח אותו לתת להם צידה, לשאול אותם לשלום. זה כל התפקיד שלו פה בעסק. והוא מדבר עמם. והנה איש הביניים עולה, גוליית הפלישתי שמו, מגעת ממערכות פלישתים. וידבר כדברים האלה וישמע דוד. זאת אומרת, כדברים האלה שהוא כבר דיבר 40 יום, הוא עוד פעם מבזה ועוד פעם מקלל, פעם ראשונה שדוד שומע. וכל איש ישראל בירותם את האיש, וינוסו מפניו, ויראו מאוד, חזרנו מרוק היום, מסתכל עליהם, כולם בורחים, ממש השפלה נוראית. ויאמר איש ישראל, עכשיו שפה זה כרוז, זה איש ישראל שעובר ומפיץ איזה שמועה. הרי איתם האיש העולה הזה, כי להחרף את ישראל עולה. והיה האיש אשר יקנו, יאשרנו המלך עושר גדול, ואת ביתו ייתן לו, ואת בית אביו יעשה חופשי בישראל. עובר הכרוז שם של, של המלך, ומציע, ואומר, תשמעו, יש פה עכשיו הצעה שאי אפשר לסרב לה. מי שילך ויעיז להילחם נגד הגוליית הזה, יקבל כמה וכמה טובות הנאה מדהימות. אחד, את הבת של המלך, שתיים, פטור ממס, ושלוש, עושר גדול. ממש איזה ממש, ניסיון ככה למצוא את המתנדב שיעיז לקחת את המשימה. כמובן שצורת ההתנהלות הזאת היא מראה כמה המצב קשה, כמה יש פה משבר מנהיגותי מאוד מאוד גדול. זה מה שעכשיו יגרום למישהו, טובות הנאה פה מחלקים, מי שילך ויסיר חרפה מעל ישראל. אבל זה כנראה המצב. אחרי 40 יום שאול מבין שאין אף אחד, הוא מגיע למקום, כן, של הצעה מאוד לא פשוטה, מראה איפה עם ישראל נמצא ואיפה המלכות נמצא. ממש משבר גדול מאוד. ויאמר דוד אל האנשים העומדים. מכאן אנחנו הולכים לראות מהם דרכי ההתנהלות של דוד, ובואו נעקוב, זה מבט ראשון לפחות, נראה לו דבר מובן כל כך. ויאמר דוד אל האנשים העומדים עמו לאמור, מה יעשה לאיש אשר יכה את הפלישתי על אז ויסיר חרפה מעל ישראל? כי מי הפלישתי הערל הזה? כי חרף מערכות אלוקים חיים. ויאמר לו העם, כדבר הזה לאמור, כה יעשה לאיש אשר יכנו. אז בפשט הפשוט, קודם כל, דוד בעצם כאילו לא מבין מה קורה פה. מה הולך פה? כאילו, האיש שם, הגוליית הזה, מה הולכים להציע למי שמכה בו? אז מסבירים לו, הוא כנראה לא מבין, הוא חדש, הוא הגיע היום. אז אומרים לו, כדבר הזה לאמור, כה יעשה לאיש אשר יכנו. וישמע אליעב אחיו הגדול, ודברו אל האנשים. אליעב ככה שומע שדוד פה שואל שאלות. לא, הכל שאל שאלתם. ואיחר אף אליעב ודוד, ויאמר, למה זה ירדת? ועל מי נטשת מעט הצון הנה במדבר? אני ידעתי את זדונך ואת רוע לבבך, כי למען ראות המלחמה ירדת. תראו, זה דיבור קשה, מה? על מה התפרצות הזאת של מי שהוא אמור להיות הכי קרוב לדוד? רוע לבבך, זדונך, על מי נטשת מעט הצון? כבר היינו בפסוק כף שדוד שמר את הצון ביד שומר, הוא לא הפקיר את העמדה של הצון, אבל הוא ממש כן, זורק בו כמה חיצים של האשמות, ובסוף, למען ראות המלחמה ירדת, באת לראות את האקשן, באת לראות את ה... למה דוד פה מותקף? מה? סך הכל שאל שאלה. ויאמר דוד, מה עשיתי אתה? הלא דבר? אתה רואה, כדוד, כאילו סוג של התנצלות, לא כל כך עמומה כזאת, לא עשיתי שום דבר. ויסור מאצלו אל מול אחר, ויאמר, כדבר הזה, וישיבו העם דבר כדבר הראשון. הפסוק הזה הוא ממש לא מובן. מה נראה מפה? שדוד ממשיך ושואל עוד אחד. עוד פעם הוא שואל. מה הציעו למי שיקה את הפלישתי הזה? ועוד פעם עונים לו. אתה לא. קיבלת תשובה. עוד פעם הוא הולך ועוד פעם שואל. כי לא מבין מה קורה. עוד אחרי שהוא קיבל על הראש. בסדר, תתפוס לך פינה. כבר הסבירו לך מה עכשיו, אל תפריע. עוד פעם הוא שואל ועוד פעם עונים לו. מה הנקודה? אבל אם אמרנו שבמבט ראשון זה באמת נראה שדוד לא מבין מה העניינים, אבל אם אנחנו מסתכלים ביותר מבט עמוק, וככה הסביר פה הרב קלנר, וככה כתב פה דרור, זה ודאי שהשאלות של דוד הן לא רק שאלות, אלא מסתתרות בהן הרבה אמירות. כן, אבל ננסה להבין למה הוא עושה זה כשואל, זה גם שאלה גדולה. אבל דוד לא רק שואל, דוד בא מאיזה נקודת מוצא אחרת לגמרי. נכון? וזה מאוד מדויק בדברים. בואו נחזור לפסוק עבר. ויאמר דוד אל האנשים העומדים ממו לאמור, מה יעשה לאיש אשר יכה את הפלישתי על אז? כן, קודם כל, הלשון המזלזלת, כן? וגם דוד אומר, מה? נותנים פה צ'ופר למי שמכה את הפלישתי הזה? והסיר חרפה מעל ישראל? זה הסוגיה פה. זה לא סוגיה פרטית שבוא תקבל טובות הנאה, אם אתה מסוגל להתמודד איתו, בוא תיתן, תקבל, הכל פה כזה פרטי, יש פה את הזכות הכי גדולה להסיר חרפה מעל ישראל. כי מי הפלישתי הערל הזה? מה זה? פלישתי הערל, תראו ששוב ושוב דוד מכניס פה תודעה, תודעה של גבורה של עם ישראל, תודעה של מי בכלל יעמוד מול עם ישראל. הפלישתי הערל הזה מול עם ישראל, שנקראים מולים, שהם קדושת התארה נסוחה בהם. כי חרף מערכות אלוקים חיים, פה זה אולי השיא שבו דוד מכניס את כל הגישה שלו. כשהוא מקלל את עם ישראל, את מי הוא מקלל? מול מי הוא עומד? מול הקדוש ברוך הוא. חרף מערכות אלוקים חיים. כל העומד נגד ישראל עומד נגד הקדוש ברוך הוא. מה בכלל הפחד? מה בכלל ההשוואה? מה האיום בכלל? איפה? זה לא קנה מידה. זה לא אני מולו, זה הוא מול ריבונו של עולם. הוא מקלל מערכות אלוקים חיים, הוא ערל, הוא שפל. מה אנחנו בכלל מתרגשים? וצריך להציע טובות הנאה על דבר כזה? זאת אומרת, שאלת דוד, שנראית במבט ראשון כשאלה של טעם שמתבונן ולא מבין, היא שאלה שמי שמאוד מבין ובא באיזושהי צורה עמוקה לרומם את השיח. להכניס נקודות מוצא אחרות לגמרי בכל ההתייחסות. הדבר המעניין הוא שדוד לא עושה את זה כאומר. לכאורה, אם דוד כך, אם זה משהו בא להגיד, חבר'ה, אתם השתגעתם. אתם השתגעתם. מה זה השפלות הזו? מה זה היחס הזה? תיכנסו בו, מי זה השפל הזה? מי זה הערל הזה? אנחנו עם הקדוש ברוך. כל הרוח הזו שאנחנו מדברים עליה, אז למה אתה עושה זה כשואל? תגיד, תיכנס בהם, תגיד להם, ככה לא עושים, זה לא הדרך. כן, אנחנו צריכים להאמין בצדקת דרכנו, ואנחנו נציגים של הקדוש ברוך הוא בעולם, וכו' וכו'. מה אתם אומרות? למה הוא עושה זה כשואל? מה? יפה. קודם כל, הסבר אחד. נכון? כשאתה שואל, אתה גורם לאנשים לחשוב. אתה לא רק נותן אמון. נכון? אתה מניע שם משהו. נכון? מה עוד? אם הוא היה אומר כי אומר? קודם כל, את אומרת, זה גם לא היה נתפס. זה אחד שהוא אפילו לא תוראי, ייתן פה עכשיו מוסר לכולם, אולי זה בכלל דברים לא ישמעו בכלל. יש מצווה, הרב כותב באגרות, יש מצווה לומר דברים הנשמעים, או הוא נותן עוד הגדרה, דברים הראויים להישמע. זאת אומרת, אולי בשלב הראשון לא ישמעו, כמו שאנחנו נראה פה עם דוד, אבל לפחות יש פוטנציאל. אם הוא עכשיו יבוא כמוכיח בשער, בן אדם שאין לו כרגע שום תפקיד בעם ישראל, יכול להיות בעצם שאין סיכוי שהדברים שמעו. מה עוד סיבה? אתה בא כמתנשא, אז הרבה פעמים גם כן זה יהיה סיבה לשמוע אותך. כן, אתה בא כמוכיח, כמתנשא, כנכנס, זה גם מקטין. בהרבה פעמים התגובה, אולי לא אמיתית, אבל הנפוצה היא להתגונן. כשמתקיפים אותנו, אנחנו מתגוננים. אז אם דוד היה בא כמתקיף, כמאשים, אז א', לא בטוח שדברים היו נשמעים, ב', גם, יכול להיות שגם לא היו רוצים לשמוע, כי זה, מה אתה בא, מי אתה, מעלינו, מה אתה... דוד פאקי שואל. כדי להיות חלק, אני איתכם, אבל אני בא לשאול, אני בא לייצר שיח אחר. אני בא לעורר אתכם לחשיבה אחרת. זה צורת ההתנהלות שלנו מול הפלישתי הזה. וכאילו, תוך כדי השיח בכלל, אני משתמש במושגים ואני מגביע בכלל את כל השפה, את כל איכות הוויכוח, את כל נקודות המוצא של הדיון. ומי שמבין טוב מאוד את המגמה של דוד זה אליאב. אליאב מבין טוב מאוד שדוד לא התבלבל ושאל והוא פשוט לא שמע טוב. אליאב מבין שדוד בא להציס פה קומה אחרת של התנהלות, וזה מפחיד אותו. וזה מפחיד אותו, מה אתה עושה בלגן? לא מבינים, יש פה שלב מדהים, שדוד בא עם נקודות מוצא אמוניות אחרות לגמרי, כשבשלב הראשון, לא רק שהן לא נשמעות, הן מאיימות, והוא מואשם בתור המציס, המשיחי, הפנת, אני לא יודע מה. זה מפחיד שמישהו בא ומדבר בשפה כזאת של, כן, של כלל ישראל, ארץ ישראל, ותורה, ומקדש, וארץ ישראל השלמה, ודגלים, ומצעד, ועניינים. הכי קל לקטלג אותו בתור אדם משונה, אדם מסוכן. והוא יחטוף. הוא יחטוף. וזה חלק מהמוכנות של דוד לחטוף. כי הוא יודע שלנהל, לאט לאט להניע שיח ולהניע קומה אמונית ממקום למקום, אתה בהתחלה אתה תשומע הזוי, אתה תשומע ממקום אחר, אולי אתה תחטוף, כי אתה מאיים ואתה מדבר דברים ואתה מנסה להציץ ואתה... אבל אתה יודע שבלי השיח הזה ובלי האמונה הזאת, דוד יודע שעם ישראל עבוד. עבוד, אי אפשר כבר להמשיך הלאה עם הבטריה הזאת של, טוב, מי שיקה אותו יקבל טובות הנאה. זה לא בטריה שמניעה יותר. היא חייבת, להתחלף עם בטריה יותר גדולה. ולכן דוד ממשיך, גם אחרי שהוא חוטף, הוא ממשיך, הוא שואל עוד אחד. הוא ממשיך עם הדבר הזה, הוא ממשיך עם צורת השיח, עם צורת עם הדיבור, עם ה... זה מה שאמרנו קודם, שהוא מדבר דברים הראויים להישמע. כרגע אולי לא נשמעים, אבל ראויים להישמע. הוא יודע שפה צריך להנביט, להנביט את הדבר הזה בעם ישראל, את הגבורה, את האמונה הזאת, את הזיכרון הפנימי הזה, שאולי קיים בעם ישראל עמוק, עמוק, אבל עם ישראל מפחד מהזיכרון הזה. מפחד מלהיות גדול, מפחד מללכת עד הסוף עם כל העוז והאמונה, מפחד להיות שונה. זוכות, דיברנו במערל על היצר הרע, להיות שונה, להיות משונה, להיות כזה יותר מאחרים, ולבוא עם איזה שיח חדש. זה לא דבר פשוט. עם ישראל מפחד מהגודל של עצמו, אבל דוד אומר, אין לנו ברירה, זה הגודל שלנו. אבל הצורה שבה הוא עושה דברים, יש פה אולי שני חידושים בצורה שבה דוד פה. אחד זה בלזהות איפה עיקר הבעיה. לכאורה, אפשר היה לזהות אחרת. בוא נגיד ככה, דוד מגיע, נחזור חזרה קצת אחורה. דוד מגיע לשטח, הוא רואה את המצב, הוא רואה את הגוליית הזה. הרי מה הוא יעשה בסוף? כולנו יודעים, נכון? אבני קלע וטק, בול בפוני, כמאמר השיר. אז בוא תעשה את זה. בוא תעשה את זה ישר. למה צריך ללכת ולשאול ולהסתכסך עם אליאב? ועוד פעם לשאול ועוד פעם זה ועוד פעם נראה עוד יש פה עוד כמה שלבים קדימה. למה לא? פשוט תלך, תפתור את הבעיה. תפתור את הבעיה. הרי בסופו של דבר אנחנו יודעים מה היה. דוד לקח אחריות, כן? והרג את גוליית, ואז כל הפלישתים נעשו, והמלחמה נגמרה בניצחון גדול.
אבל גוליית הוא לא הבעיה, כי יבוא יום אחד בן אדם אחר, ואז שוב
להתחיל את זה. ככה דוד מזה, נכון? שגוליית הוא לא הבעיה. אני אגיד אפילו יותר חריף. מה לדעתכם היה קורה אם דוד היה עושה ישר ככה? היה ניגש, רואה את הבעיה, הולך, אבן בפוני, גוליית מת. מה היה קורה אחר כך? האם היה קורה אותו דבר שהפלישתים נשים ועם ישראל עודף אחר? עדיין שלא. כי אם עם ישראל היה לפני רגע בעמדה נפשית כל כך נחותה ופוחדת, אז הם לא רק פוחדים מגוליית, אולי גוליית הוא הכי מפחיד שם, אבל יש שם עוד גונזילות שם בתוך הפלישתים, הם לא כאלה, כולם נראים כאלה, בין אישים כאלה נחמדים. אז זה לא היה נגמר במנוסה של הפלישתים. כי לא רוח ישראל ניצחה פה, אתה ניצחת בתוך אדם פרטי. ונצח בתוך אדם פרטי זה לא חוכמה, וזה גם לא המשימה. תמיד הרב צבי יהודה היה אומר, חרבנו מכל העמים. אין לנו שום עניין לנצח אנשים פרטיים ולהיות המתנחלים ומוצלחים, הקדושים והטובים. יש לנו עניין להיות נציגים של הרוח של עם ישראל, להרים את עם ישראל להיות קדוש וטהור. ומתוך כך גם ברוך השם לזכות בעצמנו ולנסות גם את ההתקדמות האישית שלנו כחלק מכלל ישראל וכחלק מהמשימה הגדולה שלנו, להרים את עם ישראל לגודל שלנו. דוד יודע שהבעיה היא לא האויב. הבעיה היא לא גוליית כבן אדם, ואם הוא עכשיו לפתור את הבעיה הזאת, האויבים, כן, יש לנו עכשיו טילים, צריך לפתור את הטילים, עושה כיפת ברזל, לתקוף רע, הבעיה היא הטילים. בכלל הבעיה לא הטילים ולא האויבים ולא... מעולם בעם ישראל כמעט זה לא היה בעיה. לכאורה, אפשרות מספר 2 לזהות הבעיה. מי עוד אפשר היה לזהות בתור הבעיה פה? אם חוץ מגוליית, מי אפשר היה להאשים פה? מה? את שאול. את שאול? קודם כל, הוא, אם מישהו מסוגל להתמודד עם גוליית, זה לכאורה שאול, גבוה וטוב, כן, שאול בעצמו, כן, לוחם גיבור, והוא ראש של עם ישראל. והצורה שבה שאול מתנהל, והצעות הנמוכות האלו של טובות הנעם מראים ששאול בעצמו נמצא פה בשבר מנהיגותי גדול, בוא נוסיף לזה שאמרנו שדוד כבר נמשך, דוד יודע שהוא אמור להחליף את שאול. הנה ההזדמנות שלך. מה יותר טוב מזה? ראש הממשלה אשם, זה הבעיה. ראש הממשלה הוא אשם. מצאנו את הבעיה. אז יש מי למקדו את הבעיה באויבים, נכון? יש למקדו את הבעיה במנהיגות. האומנם ראש הממשלה של... ראש הממשלה, די שהוא, יש לו תפקיד גדול, הוציא לפועל את רוח העם. אבל ראש הממשלה הוא לא רוח העם. הוא הוציא לפועל את רוח העם. יכול להיות שצריך לפעמים להחליף ראש הממשלה. גם פה במקרה הזה, הקדוש ברוך הוא החליט שצריך להחליף. אבל עדיין דוד מבין שזו לא הבעיה של עם ישראל. הבעיה היא ברוח של העם. בזה צריך לטפל. וכרגע זה ראש הממשלה, זה מנהיג המדינה, זה מלך ישראל. אז בואו נראה איך דוד מדבר איתו. כן? בואו נראה איך דוד ניגש אל היחס, אל המלכות. בזמן שהמלכות נמצאת במשבר, ונמצאת במצב לא טוב, ולא לוקחת אחריות על ביטחון ישראל, ונמצאת במורח רוחני ואמוני. אז בואו נראה. אנחנו בפסוק למד א', לאט לאט דוד אמרנו שהוא עובר מאחד לשני, נכון? מדבר עם זה, שואל אותו, מציס, יוצר איזה, זה שיח חדש. מה קורה? פסוק למד א', וישמעו הדברים אשר דיבר דוד, ויגידו לפני שאול ויקחהו. תראו, מגיע לפה אדם, אמרנו מבחינה תפקידים, בן אדם, כלום, אפילו לא תוראי. שום תפקיד הנהגתי, שום... אבל התמימות והאמונה והעוצמה והעוז שהוא בא איתם מתחילים לייצר פה באמת התעניינות אמיתית. מה פתאום שיביאו את האיש הפשוט הזה, השולי הזה, את הנער הזה, למה שיביאו אותו עכשיו להפגיש אותו עם המלך? משהו שואל כמה שאלות? מפגישים אותו עם המלך, מכניסים אותו לחדר הפיקוד שם, לאוהל הפיקוד של שאול. סליחה. כן, זה דבר משונה. וישמעו הדברים, זה הנקודה. מה זה וישמעו הדברים? לוקח זמן, אבל לאט לאט אנשים מתחילים להתעניין בשיח הזה. לפחות זה מייצר אצלהם איזה סימן שאלה על, רגע, אולי יש פה איזה רוח אמיתית שאנחנו צריכים אותה. תביא אותו לשאול, תכניס אותו פנימה. נראה מה... זה דבר מדהים, זה תהליך שהוא מלמטה. הוא מלמטה, הוא מהעם שבשדות עולה למעלה. יכול להיות שמה שדוד עשה פה בזמן קצר, יכול להיות שבדורנו נצטרך לקחת זמן הרבה יותר ארוך. אבל בעצם המנהיגות היא רק תשקיף של רוח העם. ודוד יודע, אני חייב לעבור דרך העם. ואז לאט לאט הדברים, וישמעו הדברים. משהו פה, כן, טוב, קדימה, תכניס אותו לשאול, נראה מה יהיה. ויאמר דוד אל שאול, אל יפול לב אדם עליו. תראו באיזה, כמובן, הוא מדבר על יפול לב אדם עליו, הוא מדבר כמובן ביחס לשאול. אבל הוא מדבר בלשון כזאת עדינה ועקיפה, כדי לא לפגוע בכבודו של שאול. עבדך ילך ונלחם עם הפלישתי הזה. אז מצד אחד בא, אני אומר, הוא לא בא למרוד בשאול, הוא לא בא להפיל את שאול, הוא בא לרומם את שאול, מדרגה חדשה, והוא בא גם להציע את עצמו. להציל את עצמו עם שאול, לרומם את שאול למדרגה חדשה. ויאמר שאול לדוד, לא תוכל ללכת על הפלישתי הזה, ילחם עמו, כי נער אתה, הוא איש מלחמה מנעוריו. שאול יודע על עצמו שהוא לא יכול. ובא לפה זה נער כזה, והוא מציע ללחם בלוחם הפלישתי הכי מיומן. הפלישתים היו לוחמים עזים ונוראים. מה אתה מדבר? איך אתה מסוגל? וכאן מספר דוד בלית ברירה משהו שהוא לא סיפר עד היום. היום אומר דוד אל שאול, רואה היה עבדך לאביו בצון, ובא הריב את הדוב, ונשא שד מהעדר, ויצאתי אחריו, והכיתיו, והצלתי מפיו, ויקום עליי, והחזקתי בזקנו, והכיתיו ואמיתיו. גם את הארי, גם הדוב, היכה עבדך, והיה פלישתי הערל הזה כאחד מהם, כי חרף מערכות אלוקים חיים. אני מספר פה סיפור, שאני חושב בשלב הזה שהוא מסתכל והוא אומר, זה אחת מהשתיים, זה או להשפז אותו, או שיש פה תופעה שלא נראתה כדוגמתה מעולם בעם ישראל, והוא מתלבט בזה, איך להסתכל על הבחורה. מה את אומרת? מעולם לא סיפר את זה, כן, פשוט יום אחד הוא בא הביתה, הוא היה קצת מלוכלך, בידים קוראים, אמא שואלת מה קרה דוד, קרה, לא, נפלתי וזה. אבל זה מה בפועל קרה, ארי ודוב, כן, תפס אותם, החזיק בהם, עיקב בהם. מה זה הדבר הזה? אז זה... אנחנו מכירים את שמשון הגיבור שמכה באריה, אבל פה נער לא מוכר. מה הוא בנה בעצמו בשנים האלה שהוא זר הייתי לאחי? היה כמה שם חצי מנודה מהמשפחה, נחשב כזה דבר משונה, יושב לו בגבעות ובונה את קומתו הרוחנית. כן, רוקם את פרקי תהילים, ורוקם את מדרגת האמונה שלו בעם ישראל, ורוקם את הגבורה. לא מובן איך צמחה מדרגה כזאת לעם ישראל, אבל צומחת פה מדרגה שקצת דיברנו, למדנו את הגאון מווילנה שדיבר על האדמונים יפה עיניים, שמחבר את העוצמות הכי אדמוניות, הכי עוצמתיות, עם העיניים הכי עמוקות, עם טהרת הלב ואמונה הכי עוצמתית, כשזה מפריע את זה, מה שלא היה כדומתו עד היום בעם ישראל. הפריה של הקודש את עוצמות החול באופן שלא נראתה, מדרגה חדשה לגמרי, של הופעה אלוקית, אבל דוד עושה את זה בשם כל ישראל. הוא יודע שהמדרגה שהולכת ונבנית בתוכו היא מדרגה שעם ישראל ראוי. הוא לא בונה את זה כאיזה פרסונה ייחודית עם עוצמות מדהימות וכוחניות. הוא בונה, הולך ובונה את קדושת ישראל, את גבורת ישראל. הוא יודע שכל מה שנבנה בתוכו זה הכל אוצרות הרוח והקודש והאמונה והגבורה של עם ישראל. והכל בסתר, והכל בענווה, והכל בלשם שמיים. וכאן אין לו ברירה, הוא חייב, לא חייב לחשוף את עצמו. גם את הארי ואת הדור, יקרב דרך. ושאול עומד משתהה, הוא אומר, מה זה הסיפור הזה? כנראה שבשלב הזה הוא יסתכל לו בעיניים, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לשמואל, יסתכל לו בעיניים. כשהם מסתכלים בעיניים של דוד, הם מבינים שהבחור לא צוחק. והוא גם בריא, לא צריך לדוח. משהו בשאול מבין שכנראה שזה, יש פה משהו. כן, עם הרבה תפילות, הוא אומר לו, אנחנו מכירים את ההמשך שהוא תן לו את השריון, ודוד לא רוצה, הוא הולך ונלחם כדרכו וכו'. אז, וכאן כן מתגלה, הולכת ומתגלה לעם ישראל דמותו של המלך החדש. אבל אני חושב, עוד לפני כל הניצחון, כן, האור הישועה הגדול שנוצר, שאותו אפילו אנחנו פחות עוסקים בו, אנחנו עושים לעסוק בעיקר בשיטה. והשיטה היא אולי פה נעשתה בצורה מתומצתת, כן, דוד הגיע, צריך לעשות מהפכה בעם ישראל, מהפכה ברוח, מהפכה באמונה שלהם בעצמם, מהפכה בשלטון, שייתן אמון באור הזה, וייתן לו את הקרדיט, וילך אחריו. טוב, אחר כך עוד תקופות קשות של שאול וכולי, אנחנו מכירים, אבל פה נוצר איזה, נוצר ממש איזה מהפכת עומק כזאת, בלב של עם ישראל. גם בלב של שאול בשלב הזה, אם שאול היה זוכה, היה גם ממשיך את הדבר הזה, ואולי הולך אחרי דוד, כמו שעשה יונתן, ואז אולי אפילו היינו יכולים להגיע למציאות מתוקנת יותר, מהר יותר. אבל פה, בנקודה הזאת, ממש השיטה, עקרונות השיטה, איך עובדים, איך עומדים מול עם ישראל, באיזה, קודם כל, הכרה. אחרי שאדם קודם כל בנה את עצמו וכן, בחדרי חדרים, את כל האמונה, ואת השמחה, ואת הגבורה, ואת כל בניין הנפש, ועכשיו הוא בא ובא לעם. ורואה כמה, איזה מרחק יש, כמה סבלנות צריך, כמה אורך רוח, וכמה צריך לזהות נכון. לזהות נכון שמצד אחד הנשמה של העם הזה היא גדולה ואדירה, וליבו גדול אלוקיו, ויחד עם זה יש עבודה גדולה. אבל העבודה גדולה צריך גם לזהות אותה. איפה נמצאת הבעיה ואיפה היא לא נמצאת, ואיך מרוממים את עם ישראל, ואיך מרוממים את עם ישראל, באיזה שיח. אם בשיח של התקפה, או בשיח של, של, של התנשאות, או בשיח של, בשיח מתחבר, בשיח של ענווה, אבל שיח מתחבר ממקום עמוק, ממקום שבא עם רוממות, ממקום שבא עם אמירה. כמה דבר, כל המורכבות נמצאת פה, בתוך ה, כן, בתוך הדרך שבה דוד בוחר ללך. בואו נראה כמה משפטים שדרור פה כותב. כל מה שניסיתי לומר זה ככה איזשהו תרגום של מה שהרב קלני לימד את דרור. אז ככה בשביל גם לעילוי נשמתו וגם לרוממות רוחנו, נקרא פה קצת את הדברים. אני קורא מתחת לפסוקים. צורת חשיבתו של דוד, זה מתוך העבודה שדרור שם הגיש לפרופסור, כן? הדוקטור. קורס חשיבה אסטרטגית, כן? אני מבין שמכיר את הדרור, אני חושב שהוא כתב את הדברים, הוא כל מיני מילים אקדמיות כאלה, כזה חצי חיוך כזה של מתוך חן מיני הפרופסור, אבל כל האמונה שנמצאת פה היא רוח הדברים. צורת חשיבתו של דוד, רואה הצון המנוסה, מוגדרת כלמידה התנסותית. מחפש רק מידע קריטי, מזהה את הבעיה, וניגש לפתרון הבעיה דרך חשיבה בסיסית. מתוך תודעה לאומית גדולה הממלאת את ליבו, הוא קורא את המפה בצורה שונה לחלוטין מהעם וממשלתו. קודם כל, נקודת המוצא שלו היא שונה. כל דבר הוא הפוך. כן? יחס שלו לעם ישראל, יחס שלו למטרות, לאמון לעם ישראל, לגודל של עם ישראל, למקורות היליקה של עם ישראל. הכל שונה. נקודת המוצא של דוד היא אמונית. אמונה בעם ישראל וביכולתו. כן? כל מה שדיברנו בנצח ישראל, באיגרת הקנה, הנה כאן, באופן אחר. לעומת החולשה הפוגדת מחנה ישראל, מבין דוד שעל מנת לנצח הוא צריך לעבוד קודם כל על התודעה הלאומית. בדוד קיים הביטחון שהבעיה איננה גוליית כפרסונל. דוד פונה לעם ומסביר לה שמעצם היותו מחרף מערכות אלוקים חיים. זה הנקודה, הוא לא נלחם פה, זה לא מלחמה פרטית או אפילו דו-לאומית בין עמים, כן, או בין האויבים בחרמון, הטרוריסטים משני הצדדים או כל מיני ביטויים כאלה. הבעיה היא שעומדים פה נגד מערכות אלוקים חיים של עם ישראל. וממילא גוליית אינו הבעיה. האם אנחנו מבינים את זה? שאנחנו נבין מי אנחנו, ומה הסוגיה שלנו, ומה מדרגת החיים שלנו, הכל, בעזרת השם, משם כבר ילך ויפטר. יש בדוד הביטחון המלא בהקשר שבין צבאות ישראל לבין הערך הפנימי הנצחי של ישראל. נצח ישראל זה לא רק סוגיה תיאורטית, זה כאן, זה נושף. חי ומלא בתוך המדינה, בתוך הצבא, בתוך מערכות החיים, ולא רק בתוך הצבא, בכל המערכות. כל המערכות דורשות מבט אחר. כן, מערכות הפוליטיות, מערכות החינוך, וואי, מערכות עבודה סוציאלית, מערכות הרפואה. כל המערכות דורשות יחס אחר, נקודת מוצא אחר. וכל אחד, כל אחד בכישרונה, היא בדיוק בתפר הזה. נצח ישראל כמתבטא בחיים. כנותן נקודת מוצא אחרת לכל סוגיה שאנחנו עוסקים בה, רוח אחרת, עמדת פתיחה אחרת לכל סוגיה. זוהי התודעה הלאומית המזוקקת, החדורה רוח אמונה בעירה. דוד המלא בתודעה נצחית של נצח ישראל שלא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. יודע שביכולתו של העם לצאת ולהשתחרר מהפחד הנורא שאחז בו. מנקודת מבט זו ניגש דוד ופועל על התודעה של ההמון. הוא מבין, זה הנקודה שלנו, זה עיקרה. אנחנו יונקים כוחות מעם ישראל ואנחנו מעניקים כוחות לעם ישראל, וזה עיקר הישועה, וזה עיקר ההופעה של הקדוש ברוך הוא בעולם. זוכרות את המסילת ישרים שאמר שהחסיד רוצה את הקדוש ברוך הוא, נכון, הוא רוצה את הופעת השם בעולם, ממילא הוא רוצה את טובתם של ישראל, כי הוא יודע שזה תלוי בזה. דהיינו, הופעת השם בעולם תעבור רק דרך עילויים וכבודם של ישראל. ראינו את זה במסילת ישרים פרק י"ט. הוא פועל לשבירת הקונספציה, דהיינו לשנות תפיסה, לשנות שיח. לשנות שיח זה דבר קשה, זה דבר ארוך, זה דבר, טוב, פה אצל דוד זה לא היה ברירה, זה היה מהר, אבל בדרך כלל זה דבר קשה. בטח ובטח בעם שלם, שהוא לא עם טיפש, הוא עם עם הרבה ניסיון, עם הרבה חוכמת חיים, ואנשים גדולים ורציניים, ועדיין חסרה אמונה. וכשיש אמונה, משתנה התפיסה, משתנה הכל, אבל זה דורש סבלנות. זה דורש סבלנות, זה דורש ענווה, זה דורש אופטימיות וחיוך וחיבור, ולא עצמנות שחייבת לראות הוצאות כאן ועכשיו. לשינוי בתפיסת שדה הקרב בין ישראל לפלישתים וגוליית. בעוד שלכל ישראל גוליית הוא האיש הפלישתי, אישיות שכל ישראל מתמקדים בו, כי בכל זאת הבעיה, כן, הבעיה היא בערבים, הבעיה היא בהתברויות, הבעיה היא אצל דוד, גוליית הוא הפלישתי עלה זערל. יש בוז כלפי גוליית, הוא בכלל לא פונקציה. הוא בכלל לא פונקציה. הם לא פונקציה, כל הרשעים האלה. כולה כעשן תכלה. כשעם ישראל ידע מי הוא, זה עיקר העניין. דוד פועל בצורה הסברתית אל מול מורל העם, על מורל העם ותפיסתו התודעתית. הוא עושה זאת באמצעות שיחת המון במחנה. לכן שואל דוד את העם בהדגשה שונה. מה יעשה לאיש שיכה הפלישתי על אז והסיר חרפה מעל ישראל? כמו שאמרנו, לאט לאט מייצר שיח אחר שהולך ופועם, הולך וחודר, הולך ומחיה את עם ישראל, שמתעניין בדברים, גם כשהוא נותן לנו בראש, הוא מתעניין בדברים. גם כשהוא עדיין מבזה אותנו, כמו שאליה מבזה את דוד, הוא מתעניין. השיח הזה מעניין אותו ומסקרן אותו. בדורנו זה מאוד, מאוד אפשר לראות את זה. זה לא סתם שכמעט כל מפלגה בעם ישראל חייבת שזה מישהו שיהיה מהשיח של התורה הגואלת. מישהו, כמעט בכל מפלגה. למה? עם ישראל, הוא עוד לא במקום שהדברים נשמעים, אבל זה במקום שהדברים מתחילים להישמע. ובעיקר זמן, בסדר, זה תהליך. תהליך שצריך, כמו שאמרנו, הרבה סבלנות, וגם מסוגלות לספוג הרבה אלבונות בדרך, כנראה. אבל באהבה. בסדר, אני רוצה לעבור לרב לייכר, אבל יש עוד הערות שככה על מה שקרה בשלב הזה. הערות, שאלות, בסדר? טוב, אז בואו נעבור לצד השני. הקשר מאוד מיוחד בין דרור לרב לייכר, והוא מגיע לישיבה כל פעם, כמה דקות, הם מתחבקים חיבוק גדול, ויושבים ולומדים, ושוב, קשור לתפר הזה, כן? שאיתו אנחנו רוצים לסיים, כן? התפר הזה, באמון בתפר הזה, שהתורה שלנו היא תורת חיים חמדתנו. תורת חיים, וזה העיקר הנקודה. אז בואו נקרא ביחד, יש פה גם דברים של רב סדן, תקראו אחר כך. כן, הרב סדן מדבר על זה שכמה דרוע היה יונק מהבית מדרש. כל הזמן היה בא לרב יעקב לבנון, היה אומר לו, כן, תחדשו יותר חידושים וככה אני מתמלא יותר גבורה להרוג מחבלים. זה היה הקשר הישיר הזה. ושוב, זה לא רק להרוג מחבלים, תחדשו יותר, תנקי יותר מבית המדרש, מאוצרות האמונה וכך יהיה לך יותר כוח. לטפל בחולים או לעזור לכל אחד בתחומה, כן, לפעול ולעשות וליצור מעיינות הישועה, לנעוק מעיינות הישועה ולפעול בתוך המציאות. אני קורא את הרב לייכר, אני רוצה ככה, אם זה ככה למנגינה הזאת לסיים. היסוד של דרור היה שממש את כל כוחו הוא שאב מבית המדרש. כל הווייתו הייתה בתוך התורה. כל מחשבתו הייתה בכל דבר שעשה, האם זה קידוש השם או חילול השם. כל הזמן חשש שחלילה לא יהיה חילול השם. זה מה שהיה חשוב לו ולאשתו שתיבדל לחיים ארוכים. הכל בא מתוך תורה כפשוטו. כשהיה חוזר בשבתות הביתה, אולי היה הרבה בבית, היה לומד עם הרב עודד וולנסקי בלילה ובאשתו, היו לומדים בלילה, היה מחזיק את עיניו בכוח כדי שלא יישמו על ידי פיקוח פיצוח גרעינים כדי ללמוד תורה. מוצאי שבת היה לומד עם הבן שלו בישיבה, יושב ולומד איתו תורה. זה ידידות משכנותיך. ללמוד תורה זה היה עונג שבת שלו, אז זה מסר את הנפש. אדם כי ימות באוהל. ללמוד תורה, לא רק בצבא, הוא מסר את נפשו. אפשר להגיד לא רק שלא רק בצבא, אלא מתוך מסירות הנפש על התורה, כמה זה היה קשה, כאילו ברוב האנשים, כן, בחיים אנחנו לא בישיבה ולא מדרשה, אנחנו לא יכול ללמוד כל כך הרבה, יש מקורות יניקה, זמני יניקה מסוימים, אבל מאיזה גישה אני בא אליה? אם אני יודעת שהשעה הזאת שיש לי, אם מקור יניקה, כן, דרור, בשעה הזאת בשבת שהייתה לו, ינק את כל השבועיים הבאים. את כל השבועיים הבאים. אז זהו מסר את הנפש. וכשיש מסירות נפש ליניקה מהקודש, אז אחר כך המסירות נפש וחיים של לא רק מסירות נפש בלמות על קידוש השם, דוד הרצוי היה אומר, עיקר העניין זה לחיות על קידוש השם, לחיות חיים של גודל. אז כשיונקים ממעיינות של גודל, אז אחר כך זה נותן כוח לחיות חיים של גודל, להיות אופטימיים, ולהיות לחייך, ולהעיב, ולתקן. זוהי ידידות משכנותיך. כמה זה נעים, כמה זה אמיתי, כמה זה טוב. זאת אומרת, השאיפה שלנו שבסוף החיבור שלנו לתורה יהיה נעים, כזה, איך כתוב ב... שכשמשה רבנו ברך את עם ישראל בהשראת השכינה, הוא ברך אותם, והיא נועם השם אלוקנו עלינו. שנרגיש חיבור לתורה שלנו כנועם. נועם השם, זה שכינה. נועם השם. נכון שלפעמים בשביל הנועם הזה מסר ולהתאמץ, אבל בסוף יש נעימות בחיים, יש גודל בחיים, והרב בלייך קורא לזה פה ידידות קודש, כן? איזה עוצמת קודש, אלו חיי קודש, איזה טהרה פנימית, הכל מתוך חופש. זה לא נעשה מתוך כפייה, מתוך איזה דבר חיצוני, אלא מתוך הכרה עמוקה שבעמוקות. לא מדובר על אדם שאין לו כוחות ואין לו דברים אחרים. ההפך, הוא מלא כוח, מלא עוז, עוצמה וחיוניות, אבל יודע כל הזמן בענווה גמורה שכל זה מתוך התורה. זה מה שמוביל אותו כל הזמן. כל הווייתו של דרור הייתה ידידות קודש, כפשוטו ממש. אי אפשר לתאר טבעיות של ידידות קודש שכזו. הייתה לו ידידות קודש מיוחדת. התורה במובן המיוחד שדרור למד אותה, הייתה מתוך הכרה בערך של התורה הגואלת. דרור היה כולו שייכות אל התורה הגואלת, אל התורה מלמדת אותנו להבין את מהות הנשמה של האומה כולה, את מהות הנשמה של המדינה שלנו, של הדור שלנו, של הצבא, של כל מערכות החיים. תורה שמלמדת אותנו איך לחיות את כל החיים כולם, מתוך אצילות קודש, בכל רוממותה, מסגרותה ותפארתה. דרור היה נטוע כל כולו בתורה הזו, אי אפשר לתאר את זה, מתוך זה הוא הגו. וכאן גם התורה הצבאית של דרור. מה זה צבא? צבא נועד למגר את הרע מן העולם. יש לנו תפקיד. עם ישראל לא נמצא בארץ רק כדי לשמור על חייו. עם ישראל נמצא בארץ משום שיש בו שאיפות קודש פנימית, שאיפת קודש פנימית, ושאיפת הקודש הפנימית הזו מוכרחת למגר את הרשעה והטומאה, לחלותה, ולא להשאיר לה שריד בבית. במנגינה הזאת, כל שאנחנו נספגים בה, אני רק חשוב להדגיש שזה מאוד, צריך להיות מאוד פשוט ומאוד טבעי. הרב לייכר תמיד היה חוזר אז הרבה שיעורים, לפעמים זה בשיעורים על זוגיות, או בשיעורים על הורות, או... אבל תשמעו, אנחנו מדברים מצד אחד על דברים מאוד גבוהים, ולמדנו דברים גבוהים, בטח השפה של הרב קוק, גם הרעל, דברים מאוד מאוד גבוהים. בסוף, זה טבעי לנו. זה אנחנו, וזה אתן, וזה כל אחד ואחד בעולם הפשוט שלנו. אנחנו לא מנסים לחכות את הגדולים, או את הגדולות, או את הרבניות, או את הדרור, או את הרב הזה, או את ה... זה מאוד מאוד חשוב. ונדע שכל אחד בשפה שלה, בטבעיות שלה, היא יכולה, היא, בעזרת השם, יכולה להיות אישיות שיונקת מהתורה הגדולה שהיא למדה, וזה נמצא בה, וזה חי בה, וזה יתבטא בעבודה שלה, וזה יתבטא בה, בעזרת השם, בהורות שלה, ובזוגיות שלה, ובצורת ההתנהלות בתוך הכלל, ובחיבור לעם ישראל, ברצון לתרום, ברצון לתת, בצורה הכי פשוטה והכי טבעית, לתת אמון בעצמנו, כמו שדיברנו בשיעור הקודם, שהאוצר שלנו נמצא בפנים, כן, היהלום הוא כבר לא, את היהלום החיצוני אפשר לזרוק לים, בעיקר היהלום נמצא בכן, ולי זה פשוט, אבל אתם צריכות לראות את זה גם כן, לראות את זה שבסוף כל האור הזה שאנחנו לומדים, הוא בסוף נמצא בכן באמת, בצורה הכי טבעית, הכי גדולה, והכי משמעותית, וחיה, ושמחה, וממילא כל אחד, כשתלך ותופיע את ידידות הקודש הזאת בתוך חייה, בתוך משפחתה, בעזרת השם, בתוך המערכות של עם ישראל, ובעזרת השם, וגם תראו הרבה ברכה גם עליכם בחיים, בשליחות של כל אחד, וגם עם ישראל, בעזרת השם, הרבה ברכה, זה אני בטוח.